עוברים למידה השלישית בדברי בן זומא. למדנו איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, ועכשיו אנחנו עוברים לאיזה הוא עשיר. אומר המהר"ל, ואמר איזה הוא עשיר, ויש לומר כי אין ראוי שיהיה מתואר האדם בשם עשיר כאשר יש לו ריבוי ממון, אשר הוא באוצר או בתיבתו. כלומר, איסוף ממון מצל האדם זה עוד לא מזכה אותו בתואר של עשיר. למה? לכאורה זו הגדרה הידועה המקובלת של עשיר, מי שאסף ממון הרבה. אמנם היום זה לא בטבע ולא באוצר, זה לא בחשבון בנק וירטואלי שכתוב רק במחשב, אבל זה נחשב עדיין כעשיר. אלא ברור שבן זומא לא בא להגיד דבר שכולם יודעים. מה הוא בא לחדש? למה זה לא נחשב לעשיר? כי דבר זה אינו שייך אל האדם. המהר"ל ממשיך את דרכו, שרק מה שעצמי לאדם ולא מחוץ לאדם, או תלוי בדבר שהוא מחוץ לאדם, כמו שלמדנו אתמול, שאם כדי להיקרא גיבור זה תלוי בניצוחו, שמישהו אחר יהיה מנוצח, זה לא מזכה אותו בתואר גיבור, כי הוא תלוי בזה שהשני יהיה מנוצח כדי להיקרא גיבור. אותו דבר, האדם הזה שכדי להיקרא עשיר צריך שיהיה רכוש מונר באיזשהו מקום, זה לא תכונה עצמית. בן זומא בא לחדש לנו מה עושה את האדם מצד עצמו, בערכו, לא בדבר המתלווה לו. יש הבדל מאוד גדול בין מה שמתלווה לך למה שאתה מצד עצמך. הצלחת האדם זה להיות הוא עצמו, ולא תלוי בדבר שמתלווה לו. כל עוד אתה תלוי בדבר שמתלווה לך, אתה לא זכאי לאותו תואר. אז, ואין עושר מצד עצמו, ואין ראוי שיקרא עשיר בשביל זה. אז מי כן? רק מי ששמח בחלקו, שכאשר הוא שמח בחלקו, ועכשיו אומר המהר"ל למילים הכי חשובות, למה הוא זכאי אז להיקרא עשיר, והוא עשיר בדעת. מה פירוש הוא עשיר בדעת? זה השאלה. אומר, השמח בחלקו, למה באמת לפי בן זומא ראוי שיקרא עשיר? כי הוא עשיר בדעת. מסביר, זה הוא העשיר שהוא עשיר מצד עצמו, לא כאשר הוא עשיר בריבוי ממון שהוא בטבעתו, שאין זה העושר באדם מצד עצמו כלל, ואין ראוי שיקרא האדם עשיר. וכאשר שמח בחלקו, הנה הוא חוזר על זה, והוא העשיר בדעת, אז הוא עשיר מצד עצמו. מה פירוש עשיר בדעת? ביטוי שהמהר"ל השתמש פה וכבר השתמש קודם לכן, שהחכם או הגיבור זה מצד הדעת. תסתכלו שלוש שורות לפני תחילת הפסקה שלנו, תראו שהוא משתמש כבר בביטוי הזה. אבל הכובש את יצרו, זה הגיבור האמיתי, זה עליו למדנו אתמול. אבל הכובש את יצרו הוא מצד הדעת. רואים? ועוד פעם, זה אותו ביטוי שעכשיו הוא חוזר עליו כאן. ומצד הדעת והחוכמה שהוא לאדם בלבד, במה, הנה עוד פעם הוא אומר, שהוא אדם בעל דעה וחוכמה, והוא ראוי שיקרא גיבור. אם כן, אצל המהר"ל זה עקבי. כדי לזכות בתואר מסוים, זה דבר שצריך להיות קנוי בדעת שלך. לא במה שחוצה לך, לא איזה עיר או איזה אדם שניצחת, זה מחוץ לך. ואותו דבר עשיר, לא עשיר במה שחוץ לך, אלא בדבר שהוא בך בעצמך. ומהו הדבר שהוא אתה מצד עצמך? דעתך. שמח בחלקו זה שלם בדעתו. כן? מצד הדעת יש לי הרגשה שאני לא חסר. זה עניין של דעת. זה כמובן משתנה מאדם לאדם. כי אצל אחד פרוסת לחם מרגיש לא חסר, אצל השני חצי פרוסת לחם מרגיש לא חסר, שמח בחלקו. כל אחד בחלקו שלו. ואומר המהר"ל, הגדרה אמיתית של השיר, זה חייב להיות דבר שתלוי בדעתך. כן? כי עניין של קניין, הקניין הוא מה ששייך לך, קניין אמיתי, ואי אפשר לקחת ממך. כל דבר שאפשר להחליף אותו בדבר אחר, אם כן, זה לא קניין שלך. זה ברור. אבל לעומת זה, מה שנמצא בדעתך שלך, אי אפשר להחליף אותו בדבר אחר. אתה עם זה. זה חלק ממך ואתה חלק מזה. זה נקרא עשיר בדעת. מבחינת דעתי, אני במצב של הסתפקות. אני במצב של שלמות. אתה לא יכול לקחת את זה ממני, בין שיהיה הרבה, בין שיהיה מעט, מצד דעתי אני מרגיש בשלמות. לעומת זה, כסף, עושר, ממון, טוב, כל יום בחדשות, השיר של אתמול, אני של היום. למה אפשר היה לקחת את זה ממך? או זה התבטל, או לא יודע מה, מניות נפלו, לא משנה מה. כן.
אדם
שאם
מסתפק ב...
מרימים ומקרינים כשהם שמים לקרן.
כן.
אז כאילו... אם הוא מסתפק על קצת לחם, אז אם יהיה לו חצי קצת לחם, הוא לא יסתדר עם זה, כן?
לכן כתוב ושמח בחלקו, כל פעם בחלק שיש לו. זה עניין של דעת.
זה לא תלוי בכמות...
נכון, אני נתתי את זה כדוגמה.
שמתאים לזה, תלוי...
כאילו
מה שיש לו,
פשוט
מסתפק
בזה,
זה לא תלוי...
לא, מה שיש לו זה מתאים לו. זה מה שתלוי בדעתו. מה זה העבודה שקשורה לדעת? מה שיש לך... בדעתך הבנת שזה מה שמתאים לך. אין אדם נוגע, כן, במלכות חברו אפילו במלוא נימה. כלומר, מה עבודת הדעת פה? שאני הבנתי שמה שיש לי זה בעצם מה ששייך לי ומה שמתאים לי, וזה כרגע החלק שמגיע לי כדי למלא את תפקידי בעולמי. לכן איזה הוא עשיר? השמח לא בפרוסה, אלא בחלקו. אמרתי, אחד זה פרוסה, שני יש לו חצי. אבל אם זה חי, אם זה חי. אני אומר, אדם שיש לו
פרוסה, איך הוא מסתדר עם החצי פרוסה?
יכול להיות, כן. לא, יותר מזה. אם מי שיש לו פרוסה, הוא שמח. וכשזה חצי פרוסה, הוא שמח. אז אם כן, הוא קנה את מינת העושר. כי כרגע הוא מבין שזה חלקו. ואז הכל מסתדר. וזה עבודת הדעת, אומר המהר"ל. זה חייב להיות. אתם רואים, הוא חוזר על זה. גיבור זה בדעת. לכן נקרא כובש את יצרו, הסברנו את זה אתמול. עשיר זה בדעת. כי זה כמו שהסברנו עכשיו. כן? תלוי בעבודת הדעת שלך, שאתה מבין שמה שיש לך זה חלקך. ואתה לא מחפש חלק אחר. כן? שהעמידה לעומת זה, מה העמידה של קלקול לעומת השמח בחלקו? בין שלוש עמידות המוציאות את האדם מן העולם. מה? קינה, קינה. ברור, קינה. קינה. כן? זאת אומרת, כל הזמן חושב שחלק חברו אמור להיות חלקו שלו. בדיוק הפוך. התאווה היא עלולה להביא לקינה, כי כדי לספק את התאווה אתה כל הזמן רוצה את מה שיש לשני, בהרגשה שמה שיש לו יספק את התאווה. אבל באופן פשוט, לא, זה קינה. קינה, כבוד, תאווה, מוציאות את האדם מן העולם. לעומת זה, תיקון בדעת של קינה זה שמח בחלקו. זאת אומרת, בדעתי הבנתי שאם זה מה שיש לי ומה שיש לו, זה מה שאני צריך למלא את תפקידי, זה מה שהוא צריך למלא את תפקידו. זה מכן, זה עשיר בדעת, זה חשוב מאוד. כן, המהר"ל פה מברר יסוד מאוד גדול. הבן זומה בא לברר עניין שקשור לנפש האדם. כן. לא, ודאי שלא. בטח. זה לא על החשבון של זה. אתה, כדי לשאוף, צריך כבר להיות שמח במה שיש. כי אם לא תשמח במה שיש, אתה לא שואף. למה? כי לא שמת לב למה שיש. כדי לקרוא ספר, אתה צריך להיות שמח בזה שאתה יודע לקרוא. אז כיוון שאתה שמח שאתה יודע לקרוא, השמחה הזאת מעוררת אותך לקרוא ספר. אתה לא תוכיח לעצמך שאתה יודע לקרוא בזה שתקרא הרבה ספרים. לא. אחרי שאתה כבר הגעת לשמחה בזה שאתה יודע לקרוא, אתה אומר, עכשיו אני אוציא את זה לפועל בקריאת ספרים. אבל קודם כל, הילד לא בטוח בזה שהוא יודע לקרוא, הוא עדיין מגמגם, לא גמר ללמוד את מלאכת הקריאה, ותבוא ותגיד, נו, תסתכל כמה ספרים מחכים לך. אז אתה לא עוזר לו. אתה צריך, קודם כל צריך לעודד אותו בהשלמת המלאכה הזאת, שיהיה שמח בחלקו שהוא יודע לקרוא, ואז מזה אתה לא צריך להגיד לו לקרוא ספרים, כי הוא מרגיש לבד שאחרי שהוא עבר את השלב של לימוד הקריאה, יהיה שמח להוציא את זה לפועל בעלה. אז אותו דבר, יש אנשים בגלל זה הם לא לומדים תורה, או הם לומדים בצורה לא נכונה. כי הם לא למדו פסוקים, רוצים כבר לגמור שס. בסוף לא פסוקים הם יודעים ולא שס הם יודעים. או אם הם יודעים, הם לא יודעים נכון. למה? כי הם לא יהיו שמחים בחלק שלהם. תהיה שמח בכלל, אתה יודע, אתה הבנת פסוק, תהיה שמח בזה. עכשיו, אתה כמובן רוצה להבין עוד יותר. אז אתה תתקדם הלאה. אותו דבר בכל עניין. אתה חייב להיות שמח בחלקך בכל. זה כללי. מה? זה לא, זה, איך אדם יכול להיות שמח בדברים הרעים? זה נזק. אתה לא יכול להיות שמח בדברים הרעים. אתה יכול להיות שמח בזה ששמת לב שזה רע, ואתה רוצה להשלים ולתקן. אבל אי אפשר להיות שמח בהיעדר. מה זה רע? רע זה היעדר. מה ההגדרה של רע? זה היעדר. מה?
זה חלק
מהפסיפה
של אדם, זה התכונות אופי שלו.
הוא יכול להיות שמח בזה שאם הוא מזה אצלו דבר שכרגע מתגלה באופן שלילי, סימן שבשורש יש לו תכונה חיובית. פזיז, אבל מזה אם אני פזיז, אולי בעצם אני אמור להיות זריז ולא פזיז. אז אני שמח שבשורש יש לי מידת הזריזות. רק את מידת הזריזות הלא מתוקנת היא מופיעה בפזיזות. אז אני שמח בזה שאני יכול להיות זריז, לא בזה שאני פזיז. כי בזה שאני פזיז עושה נסר בשטויות, עובר באור אדום וגורם לתאונות. זה טוב שאתה זריז, אבל זריזות מחייבת... מה? זהירות, ודאי. זה המידה השנייה. אחרי זהירות, זריזות. אם אתה... זריז בלי זהירות קודם, אתה פזיז. על זה יעקב אבינו כועס על ראובן. זאת אומרת, אתה דילקת. אז אתה שמח בזה, בעצם אתה כבכור, ראובן, יכולת להיות זריז, בכור הוא זריז. למה בכור הוא בדרך כלל זריז? זהו, ראשית עונו. הוא יצא ראשון, אז הוא זריז. כן? אז מה אומר יעקב לראובן? אתה בכור, היית צריך להיות זריז, הפכת להיות פזיז. פחז כמיים. זהו, פרצת. לא, חכה, חשבון. זהירות, זריזות. בזה אתה יכול להיות שמח. אבל אתה אמרת מאוד נכון, שמח בחלקו זה בכל. כל יום אדם צריך לגמור את היום בשמחה של מה שהוא קנה באותו יום. אבל רציתי לגמור חצי שעס ואני למדתי בקושי תוספות אחד. אבל מה זאת אומרת? זה היה התפקיד שלך היום להביא את התוספות. על מה אתה עצוב? על מה אתה, למה אתה מיואש? זה העניין. ברור, זה בכל. הרב ציודה כל הזמן היה אומר שהעניין של שמח בחלקו זה גם בעניינים רוחניים ולא רק בעניינים גשמיים. איך אדם יודע? הוא אף פעם לא ממצא.
לא, אתה אומר, אותו יום הוא מצא כמעט חצי תוספות. אולי אותו יום הוא יכל ללמוד שלוש דפים והוא נכשל.
עמל. לא אכפת לי מה השגת. כבר אתמול אמרנו שתיקון המידות זה לא במבחן התוצאה. זה לא במבחן התוצאה. זה בעמל. אם אתה יודע שבאותו יום בישיבה הייתה עמל, כן? באמת, ביושר, אתה הרגשת שהיית עמל. מה? עד רבה, תפתח את זה. אבל קודם כל שמת לב שהיית עמל. אני בכנות הייתי עמל. התרוצצתי מתוספות למרשה, ממרשה לרדבה, מהרדבה. הייתי עמל. ועדיין קשה לי. אשריך. אשריך ששמת לב שלא הבנת. אין בעיה. אדם לעמל יולד. אנחנו לא במבחן התוצאה. אנשים מצליחים, זה אותם אנשים השמחים בחלקם. והם מתוך זה בעלי שאיפות נוספות. אבל אם לא היית שמח במשך, אין לך על מה לעמוד. כי כל פעם אתה מרגיש שאתה עוד לא עומד כלום, אם אתה לא שמח בחלקך. כדי להתקדם, אתה צריך לשים רגל אחד קדימה, אבל הרגל צריכה לעמוד. מי שמטפס, לומד את זה. שלפני שהוא שם את הרגל השנייה קדימה, הוא בודק שהרגל שלו עומדת אכן. כי אם הרגל לא תעמוד, כשהוא ירים את הרגל השנייה, הוא יופל. אז זה הסוד של שמח בחלקו. זה סוד עבודת השם. אם אתה כל הזמן בהרגשה שבאמת כלום, אני כלום, לא השגתי כלום, לא הצלחתי כלום, לא למדתי כלום, אני לא שווה כלום, אתה לא מתקדם. פעם פה במכון, לפני המון שנים, פעם נכנסתי לספרייה, ראיתי מישהו יושב בפינה חשוכה, לא זז. ניגשתי אליו, אמרתי לו, מה אתה עושה? מה, הכל בסדר? אמר, אני לא מצליח ללמוד. אמרתי, כמה זמן אתה פה? אומר לי, 6 חודשים. 6 חודשים אתה לא מצליח ללמוד? לא. מה, אתה נכנס לשיעורים? אומר, כן, נכנס יוצא. אז מה, הסברתי לו. אמרתי לו, מה זאת אומרת? ברור למה אתה לא שמח, אתה בדיכאון. כי אתה לא עמל. נכנס יוצא. אתה צריך להתמיד, אתה צריך לעמול. צריך לעשות את המאמץ. ולהרגיש שהיום למדת לפחות דבר אחד. אחד. ואז אתה תתקדם. אבל אם כל יום אתה יוצא בהרגשה שאותו יום לא למדת כלום, כי רק נכנסת כבר יצאת, אז בוודאי, אין לך איך להתקדם. אתה לא מוצא ידיים עם רגליים. כן, מישהו רוצה לשאול משהו? כן, אמור.
אדם שבעצם כל הזמן, הוא עמל. הוא לא מסופק עם הכמו שהוא מצליח להשיג. הוא בעצם יש לו את העצבות הזאת שהוא רוצה. הוא בעצם רוצה עוד.
גאווה. גאווה. מי אמר שאתה יכול יותר? צריך לבדוק. את האדם יתחיל במעט, וכל זמן יתגבר. אבל אם אדם מראש אומר, מה, יכולתי יותר, מי אמר? אתה רוצה, פעם ראשונה, לא אומר, פותח גמרא, כועס. מה, בשביל זה באתי? בכמה מילים בארמית? אתה יודע כמה שנים כבר לומדים גמרא בעולם? 2000 שנה. נו, ועוד לא גמרו לכתוב חיבורים על הגמרא. גאווה. גאווה? צריך לתקן את זה, הרבה פעמים זה בא ממידת הגאווה. הענב, כן, רבי עקיבא, 40 שנה, בן 40, לא למד כלום. אשתו אומרת לו, טוב, אנחנו מתחתים, אתה הולך ללמוד. מה ללמוד? ללמוד. מה? ללמוד. מגיע לבית המדרש, רואה אנשים, לומדים, עניינים. מה שואלים אותו, מה אתה עושה? בן 40, יש זקן. באתי ללמוד. מה אתה יודע? כלום. מה כלום? כלום. כתוב באבות דרבי נתן, לא ידע צורת אותיות. ככה כתוב באבות דרבי נתן. אתה רוצה ללמוד אותיות? רוצה ללמוד אותיות. אדם במצב כזה, הוא במלכודת. למה? כי הוא עושה חשבון מה אחרים יודעים בגיל 40. ומה הוא יודע? מה, נתחיל ללמוד אותיות? אלא זה מה שרחל ראתה בו. כתוב שהיא ראתה בו מידות טובות. הוא היה צנוע. כוונה, מידת ענווה. צריך להתחיל באותיות. אז אותיות. לא יודע כמה זמן לקח לו ללמוד אותיות בגיל הזה. אחר כך, טוב, אותיות. בסדר, איך אני אשיג את הפער? הרי כל מי שיושב בבית המדרש בגיל 40, הוא מתחיל אותיות. לא דיכאון. הוא לא אמור להיות בדיכאון עמוק. הוא יושב ליד מי? 13 שנה ישב בבית המדרש, לא פתח את פיו. 13 שנה. אחרי 13 שנה שאל שאלה. אף אחד לא ידע לענות. אבל כשהוא שואל שאלה, אז זה 13 שנה. זאת אומרת, בקיצור, זה חייב להיות בדיוק מידת הענווה. יכול יותר, יכול יותר. עכשיו, אני לא מדבר על מי שבאמת מתעצל. מי שמתעצל, תאשים את העצלנות שלך. באמת, אדם שמשתדל ורוצה ומבקש ופועל ועושה. מי אמר שאתה צריך יותר? כרגע זה מה שאתה... האדם שלומד נכון, הוא לא צריך לדאוג האם יש לו מספיק תיאבון. לא. אין מה לדאוג. התיאבון יבוא. כי התורה היא אור. לכן באותו רגע שאדם עוסק בתורה, ברוך שהאור הזה יאיר אותו מבפנים, והוא יבקש יותר ויותר. אני לא צריך לדאוג לזה. אדם שלומד נכון, ההפך, הבעיה הגדולה זה התיאבון שלו. זה הפוך. זה לא, הוא צריך לחסן את התיאבון שלו. להקשיב, ללמוד, להיות בטוח שהוא הבין, לחזור. רוב האנשים, זה הבעיה שלהם בלימוד, לא חוזרים. למה? רוצה עוד, רוצה עוד. אבל מה שאתה רוצה עוד, אתה עוד לא שמח בחלקך, כי לא קנית אותו, כי לא חזרת. וכו'. כן, זה העניין. זה מידת הענווה שעושה את האדם שמח. שמחה וענווה הולך ביחד. הרבה פעמים חוסר שמחה זה חוסר ענווה. זה כמעט תמיד. כן. כן. קורח לא שמח. למה? כי הוא רוצה מה שלא מגיע לו. הוא עשיר. איך אומרים? עשיר כקורח. עשיר כקורח. היה אחד משלושת עשירים שבעולם. כל הכסף שיוסף אסף במצרים, כל הכסף, שליש הגיע לקורח.
איך זה?
מה?
זה הגיע אליו.
יש מדרש, איך זה בדיוק התגלגל אליו. עשיר עצום. ומה? לא שמח. למה אהרון? למה משה? למה הוא? למה הוא? למה הוא כהן? למה זה? אתה לא תגמור. חסר ענווה. מה, אתה לוי? רב לכם בני לוי, אומר משה לקורא. רגע, אתה לא, לוי זה לא תפקיד חשוב? כן, אני שני כשאני עולה לתורה. אני לא ראשון, אני שני. אבל אני ישראל, אני עונה שלישי. כן, אבל אני לוי, אני עולה שני. למה אני עולה שני? רוצה לעלות ראשון. טוב, הבנו. אין הדבר סוף. והתורה שהוא למד, במקום שהיא הופכת להיות תורת חיים, היא מביאה אותו למה? לדברים הכי נוראים. עושה צחוק מהתורה. לועג על התורה. בית שכולו מלא ספרים, האם צריך מזוזה? תלית שכולה תכלת, האם צריך ציל תכלת? זה החוכמה? זה מזה? זה אתה משתמש בתורה לדברים האלה? כדי לנגוח את תורתו של משה רבינו? נו, ברור, ענווה. בעיית ענווה. פשוט. זה סוד תיקון המידות. כן. לא, המשל, מה שאתה שואל, משל פשוט. אדם יש לו שדה. שדה. זה לא השדה הכי גדולה, ולא השדה, לא האדם הכי משובח. אבל האדם הזה שמח בחלקו. בסדר? הוא שמח שיש לו, מה? חלקה. אני משתמש באותם המילים. שמח בחלקו, כי יש לו חלקה. חלקת שדה. טוב? עכשיו, מה אני אומר? זה לא סותר שבזה שהוא שמח בחלקו, הוא לא יעבוד את השדה? לא, הפוך. הוא רואה את השני שדה עצום, אדמה משובחת. והוא רואה מה זה נותן. אז הוא אומר, רק רגע, אבל אולי השדה שלי יכול לתת. אותו דבר, אני צריך לעמול יותר. אז אני אעמול יותר. וזהו, זה סוד ההצלחה של אנשים המצליחים בחיים. שמח בחלקו, אבל זה לא אומר שאני לא רוצה שהחלק הזה יתפתח ויצליח. יש סדרה של גאוני עולם, גדולי עולם, שכשהם היו צעירים, הם לא היו מצליחים בלימוד. ידוע. אחד מהם זה הנציב. עד כדי כך שהמלמד אמר להורים שלו שכדאי שילמד מקצוע. ואז הוא אמר להורים, הוא לא הצליח. אז ההורים רצו, ואז הוא ביקש שיתנו לו עוד שנה. והיום הנציב, ראש ישיבת וולוג'ין, עוד שנה. זאת אומרת, שמח בחלקי. לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא נתן לי נשמה. אני מפתח את השדה. שמח בנשמה, ועם זה אני עובד. לא שמח בחלקו, עם מה אתה עובד? אם אתה לא שמח בחלק שלך. אין לי הרבה זיכרון. בסדר, אז יש דרכים איך להתגבר על זה. היו תלמידי חכמים גדולים, שדווקא הזיכרון שלהם לא היה גדול. התגברו על זה. איך התגברו על זה? שיננו, כתבו, עמלו, מצאו שיטות. התגברו על זה. אז אתה צריך להיות זמר על זה. אתה אומר, מה אני לא כמו הוא שיש לו זיכרון פנומנלי? אבל הוא יש לו זיכרון פנומנלי והוא לא משתמש בו. ואתה, מעט הזיכרון שבך, אתה יכול לפתח אותו. אם כן, זה בכלל לא סותר. שמח בחלקו האמיתי. מה שהוא אומר כאן, עשיר בדעת, הוא קנה את התכונה הזאת, זה בכלל, לא רק שזה לא בולם אותו מלהתפתח, זה היסוד האמיתי של ההתפתחות שלו. כי הוא אומר, זה הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לי. הקדוש ברוך הוא לא נתן לי כלים אחרים. זה מה שאני. אני הנפש הזאת שירדה לעולם. זה מה יש. את מי תאשים? או את ריבונו של עולם, או את אבא, או את אמא. את מי תאשים? זה הנפש שקיבלת, מה לעשות? אז מה? תעשה, תעבוד עם זה. כן? עשיו, בזה טעה. למה זה לי בכורה ואנוכי הולך למות? מה אתה הולך למות? אתה רק מתחיל לחיות. לעשיו היו כוחות אדירים. כוחות אדירים. איש שדה, איש יודע צעיד. מה הוא היה יכול להיות? אבל מה? לא שמח בחלקו. למה זה לי בכורה? ואנוכי הולך למות. מי צריך את זה? אז מה שיש לך אתה לא מפתח. אז כמובן אתה תרצה תמיד להיות מישהו אחר. יש דבר כזה, תסביך כזה, של האדם שתמיד רוצה להיות השני. לא מכירים את התסביך הזה? יש תסביך כזה. של מי שרוצה להיות השני. בכל מקום זה קיים, כן? אתה לא צריך להיות, לרצות להיות השני, זה תהיה שמח בחלק שלך, ואת זה תפתח הלאה.
הרב,
כן?
הרי יש משהו, כמו שאתה אומר, תסביך להיות בין המשני, תסביך שיהיה לך תכונה כמו שהשני.
מה?
שיהיה תכונה כמו שהשני.
נכון, זה אותו דבר.
כן. אבל אפשר מזה
לנסות
להתפתח,
אתה יכול ללמוד מזה, זה יכול לזרז אותך. זה בוודאי, קנאת סוברים תרבי חוכמה. כן? למרות שיש צד שלילי בזה.
מה הצד השלילי?
קנאה. כך אומר הרב קוק. קנאת סופרים תרבי חוכמה, יש צד חיובי שזה מזרז אותך, אולי גם אני יכול, הוא אומר, יש בכל זאת צד שלילי, שזה בא מתוך קנאה.
ואז זה יכול לגרום לתחרות?
וזה נכון בדיוק. זה גורם לתחרות, ויש, זה, לפעמים זה מביא אותך לא להיות עצמך. בגלל זה, כי כל הזמן מה שבעצם עושה אותך מה שאתה רוצה להיות, זה הוא, זה לא אתה. יש בזה צד שלילי, צריך זהירות מאוד גדולה. אל תנסה להיות הוא. כן. זה חמור מאוד, זה חיקוי. המון אנשים שעסוקים בחיקוי, הם לא עצמם. ולכן הם לא כל כך מצליחים. הם רוצים להיות כמו הוא, הם רוצים להיות כמו הוא. רוצה להיות כמו המפקד הזה, כמו הרב הזה, כמו הפה. לא צריך להיות. תהיה אתה. כמובן תלמד. כן? ההפך. תלמד ממנו שהוא הצליח להיות הוא עצמו. אז תלמד מזה להיות אתה עצמך.
זה גם לא בטוח, שהוא עצמו.
שמה?
שהוא עצמו.
צודק, גם זה צריך ביקורת. אמת. נכון מאוד. אבל עובדה שהוא בכל זאת הצליח להיות ייחודי. יש בו, כן? הוא הצליח בזה שהוא הצליח ייחודי. שמה שהוא מצליח, מה שהוא, מישהו אחר לא שווה לו בזה. יפה. אז גם אתה תלמד להיות מה שאתה צריך להיות. זה כן צריך ללמוד. אומר המהר"ל, המשך המשנה, מאיפה לומדים איזהו עשיר השמח בחלקו, והביא ראיה מן הכתוב, שנאמר, אשריך וטוב לך, נכון? כן? זה היה הפסוק. אז אומר המהר"ל, בוא נדייק מן הפסוק הזה, אשריך וטוב לך. כי לשון אשריך, שיש לו קיום גמור, אשריך וטוב לך. אשריך זה מלשון אישור. מה זה אדם מאושר? אדם שמרגיש אישור לקיומו. אשריך, אשרי האיש, מרגיש אישור לקיומו, לערכו, שלו עצמו. זה נקרא שמח בחלקו. זה מה שהוא מסביר. כי לשון אשריך שיש לו קיום גמור. אני לא תלוי באחר. אני לא תלוי בממון חיצוני כדי להיות עשיר. רק במה שיש בי. לכן, זה אישור לקיום. אם זה תלוי במשהו אחר, אין אישור לקיום שלך. כל רגע, מה שמחוץ לך, יכול להתבטל. אבל מה שבתוכך עצמך, לא יכול להתבטל. לכן, אדם כזה ששמח בחלקו, יש אישור לקיומו. לכן, הפסוק הוא, אשריך וטוב לך. והקיום נאמר על האושר, שהוא נקרא בלשון ייקום. כדכתיב, ואת כל היקום אשר ברגליהם מדובר על בני ראובן שנבלעו באדמה במחלוקת קורח, שלא רק הם נבלעו אלא כל ממונם, ואיך כתוב בתורה? ואת כל היקום אשר ברגליהם, ופירש רש"י ז"ל, מה זה היקום? זהו האושר שמעמיד את האדם על רגליו. והמשך הפסוק, כן, אשריך וטוב לך, ואמר כאשר יגיע כפיך, יגיע כפיך כי תאכל. אז יהיה לך מעלת האושר לגמרי, שיהיה לך קיום. וזהו אשריך מלשון, לא תמעד אשוריו. אשוריו זה צעדיו. כלומר, אדם כזה שאינו תלוי בשום דבר חיצוני, העמידה שלו בעולם יתנה. כי היא לא תלותית. כל דבר שתלותי, לא משנה בממון, לא משנה בחוכמת השני, לא משנה במה, אז הוא עלול למעידה, כי הוא תלותי. כן? אחד, כדי להרגיש שהוא שווה, צריך שיקראו לו דוקטור. וכשלא קוראים לו דוקטור, הוא מרגיש חולשת הדעת. לא קראו לו דוקטור. תלותי. תלותי בתואר דוקטור. הוא דואג שבכל מקום יהיה כתוב דוקטור. כי אחרת הוא מרגיש חולשה. כאילו התמעט קיומו.
הוא מושפע על ידי הסביבה גם.
ודאי, אז זה אותו דבר. לכן, אשריך, כן, לעומת לא תמעד אשוריו. ההפך, אשוריו זה הכוונת צעדיו. הוא עומד איתן בעולם, כי הוא לא תלותי. הוא שמר בחלקו. ומזה מוכיח, כי מי שנהנה מי יגיע כפו, הוא העשיר לגמרי, שיש לו קיום. ועוד הביא ראיה, כי הכתוב משבח את זה שמסתפק בעצמו, בשביל שאינו חסר, שלאחר זוכה לעולם הזה ולעולם הבא כמו שיתבאר, בזה שאין לו תחושה של חיסרון, הוא שמר בחלקו. ואם כן, יותר הוא עשיר מן כל העשירים, שכל עשיר חסר. למה? שאף אם יש לו כמה אלפים, הרי הוא חסר בערך מי שיש לו יותר. הרי כל עשיר הוא פחות עשיר ממי שעשיר ממנו. ברור. אבל מי שמסתפק בשלו, אין חסר לו. וכיוון שאין חסר לו, אי אפשר שיהיה יותר על זה, ולכך הוא ישיר. כי מה יכול להיות יותר ממי שאינו חסר? אתה מכיר מישהו? אתה מכיר דבר שיכול להיות יותר שלם ממה שלא חסר? אין. אבל אם אתה בא להגדיר את עצמך לפי המספר כמה אתה עשיר, יש אחד, יש לו מספר יותר גדול ממך. אם כן, ביחס אליו אתה חסר. שאל תאמר, כי עד רבה, שאין ראוי שיהיה אדם עשיר בדעת, ולהיות שמר בחלקו כאילו הוא עשיר. שהרי אינו עשיר. ולא ילבש בתלית שאינו שלו, לומר שהוא עשיר, רק ישמח כפי עושרו, אשר נתן השם יתברך אליו, זה הסוד שלו. הסוד שלו שהוא עשיר, מצד הגילוי האלוקי שבו. במה הוא מרגיש עשיר? כפי עושרו, אשר נתן השם יתברך אליו. הקדוש ברוך הוא לא טועה. אם זה מה שנתן לך, זה משלים אותך. ברור שהקדוש ברוך הוא לא ברא אף אדם בלי אותו חלק ששייך לו. זה אבסורד. ולכך מביא הכתוב שאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. כן? תהילים קוף כף חץ. כי מאחר שאמר הכתוב יגיע כפיך, כלומר, מתוך היגיע של כפיך כי תאכל, מזה אתה אוכל, מדבר במי שנהנה מיגיע כפו, הוא מסמר בחלקו. דאם לא כן, למה אמר יגיע כפיך כי תאכל? אבל אלה ממר, אם משלך תאכל. לא, לא משלך, מתוך יגיע כפיך, כלומר זה בא ממך אל עצמך. השיר האמיתי זה מי שבא ממנו אל עצמו ולא מחוץ לו. אך פירושו, כאשר אדם נהנה מיגיעה כפו, וזה נקרא זה שאוכל יגיעה כפו, כי האכילה הזאת אינו שהוא נהנה מיגיעה כפו. זה מה שהוא רוצה להגיד. שום דבר לא חיצוני, אלא הכל מעצמך ממך. וזהו שהוא שמח בחלקו, דהיינו שהוא שמח בדבר שהוא שלו. ויגיעה כפו הוא שלו, יותר כאשר הגיע לו הדבר ביגיעה כפו. ולפיכך הנהנה מיגיעו, אין זה רק ששמח בחלקו. ואמר על זה אשריך וטוב לך, ובפרק כמה דה מסכת ברכות, כן? שמה בפרק הראשון בדיוק מדברים על זה, אמרו גדול מי שנהנה מיגיע כפו מירא שמיים. השוואה, גדול מי שנהנה מיגיע כפו מירא שמיים. דאילו בירא שמיים, מה כתוב בתהילים קוף יוד בית? אשרי האיש ירא השם. טוב, אז כתוב אשרי. ואילו בנהנה מי יגיע כפו, מה כתוב? אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, עד כאן. אם כן הגמרא מבררת שיש תוספת במי שיגיע יגיע מי יגיע כפו יותר מי ירא שמיים. שהרי בירא שמיים כתוב אשרי האיש. ולעומת זה יגיע כפו כתוב אשרי, כתוב אשריך וגם טוב לך. סליחה, הפסוק, איזה פסוק? אשריך וטוב לך, זה בתהילים קכ"ח. זה פסוק בתהילים קכ"ח. אז הגמרא עושה השוואה בין שני הפסוקים. לגבי ירא שמיים, אשרי האיש ירא השם, זה בתהילים קי"ב. ולעומת זה בקכ"ח, אשריך וטוב לך, יגיע כפיך כי תאכל. מסביר המהר"ל, ואין הפירוש כי מי שהוא ירא שמיים, שאין לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא. לא התכוונו להגיד את זה. גדול אמרו, אבל לא אמרו שמי שירא שמיים אין לו עולם הזה עולם הבא. ודאי שיש לו. בוודאי יש לו. אבל ההפרש הוא זה. כי אצל ירא שמיים כלל הכתוב הכל בלשון אשרי. מופיע אצלו רק ביטוי אחד, אשרי. ואילו גבי הנהנה מיגיע כפו, מה כתוב? אשריך וטוב לך, שני ביטויים. כלומר, שיש לו מעלה בעולם הזה, ועל אותה מעלה נוסף מדרגה מיוחדת עליונה בעולם הבא. והנה מיוחד אליו לעולם הבא. ואין דומה לירא שמיים. כי הכל דבר אחד שיהיה מאושר בעולם הזה ובעולם הבא. ונכלל הכל בלשון אחד. ובשביל כך אין מיוחד אליו עולם הבא. כמו שהוא אצל הנהנה מיגיע כפו, שכתוב אשריך וטוב לך. מה שהמהר"ל מסביר הוא ששני ביטויים ביגיע כפו, זה בא להגיד שהוא כל הזמן במצב של עוד שלמות. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. טוב לך לעולם הבא מתוך שאשריך בעולם הזה. זאת אומרת, שתי קומות. המדרגת עולם הבא שלו שלמה יותר מכוח מדרגת עולם הזה שלו. ירא שמיים, ירא שמיים כאן, ירא שמיים שם. אותו דבר. כן? זאת אומרת, שווה. הוא לא קונה מדרגה נוספת, ועכשיו צריך להסביר למה. ואמר עליו את זה בקיצור, אבל הוא הולך להסביר את זה בפסקה הבאה, בעזרת השם שנלמד, שהוא רוצה להגיד ככה, ירא שמיים זה יחס של האדם אל השם. טוב, אז הוא קנה את היחס הזה בעולם הזה. אותו יחס ממשיך איתו בעולם הבא. היגע, מי שיגע, הוא במצב שהוא הצליח לא להיות חסר. אם כן, הוא אף פעם לא חסר. הוא קנה את המידה הזאת אף פעם לא להיות חסר. אז כמו שהוא מצליח לא להיות חסר פה, הוא מצליח לא להיות חסר שם. כי הוא כבר קנה את זה כמידה פנימית, כמציאות נפשית. זה דבר מיוחד מאוד, מדרגה כזאת. כי ברור שלכאורה, כשאדם עובר מן העולם הזה לעולם הבא, ברור שהוא מרגיש חסר. זה לא אותו עולם. אפילו מי שישלים את עצמו בעולם הזה, ייתכן מאוד, ששמה יגיד, טוב, איפה אתה לעומת מה שיש שם? אבל הוא לא. הוא כבר תמיד שמח בחלקו. כולל חלקו בעולם הבא. כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא. נכון? אבל מה חלקך? אני שמח בו. כן.
זה מזכיר את המדרשים שתמיד אומרים שיש עבודה מיראה, ומעט את הדרגה של עבודה משמחה.
כן.
שזה בעצם, שאתה בעצם אמור לעבוד את השם, לא מתוך יראה של... שכר ועונש,
כן.
אלא מתוך שמחה שיש לך את ההזדמנות לעבוד את השם, ובזה אתה אמור לדבר שמח.
כן, אתה אומר נכון. זה נכון מה שאתה אומר.
זה בעצם נכון
להגיד
שזה בעצם השורש לתפיסת המהר"ל?
כן. השורש לתפיסה של המהר"ל היא דעת. שאתה צריך לקנות את זה כדבר עצמי, שהוא חלק ממך, ולא כדבר והשמחה היא קשורה לזה. יש שמחה במי ששותה וודקה. כלומר, הוודקה שמחה. לא אתה. אם לא שותה, אתה לא שמח. אם אתה שותה, אתה שמח. זאת אומרת, זה עבודה, שמה זה השמחה. לא עצה. לכן, כל השיקורים עצובים. גומרים לשתות, עצובים. לכן צריכים מאוד לשתות. כי אחרת הם חוזרים להיות עצובים. לא. זה באמת לא השמחה האמיתית. מה?
אבל הם משתכרים, אז...
כן, משתכרים כדי לשכוח שהם עצובים. נכון מאוד. כן, זה דבר שהוא חיצוני. טוב.